נעשה קצת כמה דילוגים בפרק זין. פסוק י' א'. פסוק י' א', בשנת 600 שנה לחיי נוח. בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקיעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. נשאלת השאלה, מה זה החודש השני? שני, אז אם יהיו שני, סימן שיש ראשון, מהו הראשון? מה?
חולקים.
חולקים, נכון? הראשון, אתה אומר, זה חשוון? אני שאלתי מי הראשון. תשרי או ניסן, נכון? מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. שרבי יהושע אומר שכשהכתוב אומר כאן, חודש השני, הוא מתכוון לחודש השני לתשרי, דהיינו חודש מר חשוון, ודעת רבי יהושע, לא, מה אני אמרתי? רבי אליעזר, נכון? רבי אליעזר אומר ששני, הכוונה למר חשוון, שהוא שני לראשון שהוא תשרי, ורבי יהושע אומר, השני זה אייר, שהוא שני לניסן. בסדר? עכשיו, רש"י אמנם מציין את שתי הדעות, אבל בהמשך הפירוש הוא נוקט כרבי אליעזר בכל ההסברים שלו, ואף אנחנו נעשה כן, אם יש לי משהו חתיכת טישו זה יעזור לי, אף אנחנו נעשה כן לשם הנוחות, שלא כל פעם נצטרך... וואי, זה מבול. כן. שלא נצטרך כל פעם לדלג משיטת רבי אליעזר לשיטת רבי יהושע, אנחנו ננקוט כרבי אליעזר. האם הלכה כרבי אליעזר? יש שלוש דעות בפוסקים בזה. יש אומרים שהלכה כרבי אליעזר, יש אומרים שהלכה כרבי יהושע, ויש דעה בתוספות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ושבעצם הם מסכימים. טוב. ובכן, פסוק י' א', בחודש השני, שני לתשרי. ברור. אחר כך, אני קורא כאן בפסוק, בפרק ח', בפסוק ד'. ותנח הטבע. פרק ח', פסוק ד'. ותנח התיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש על הרי הררת. מה זה החודש השביעי? אם אתה אומר שהתחלנו בתשרי, אז השביעי זה, זה ניסן, נכון? מה כותב רש"י? סיוון. רש"י אומר לא ניסן, אלא סיוון, והוא שביעי לכסלו. למה אתה מתחיל עם כסלו? שבו פסקו הגשמים. משהו שונה מאוד. בהתחלה אתה אומר שני לתשרי, אחר כך אתה אומר שביעי לכסלו. ואז יוצא חודש סיוון. טוב, אבל נמשיך, פסוק ה'. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי, באחד לחודש, נראו ראשי הערים. מה זה עשירי? לא יודעים? זה כלום ברש"י. אב, למה הוא עשירי? שהוא עשירי למר חשוון, שהתחיל הגשם. מאוד מוזר. זאת אומרת שבהתחלה אתה מונה את החודשים, את ההתחלה של החודשים מתשרי, אחר כך מכסלו, אחר כך מר חשוון. ככה זה משתנה. בואו נראה את ההמשך. פרק ח' י"ד, פרק ח' פסוק י"ד. הוא נגיד י"ג, כן? פרק ח' פסוק י"ג. ויהי באחד ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש, חרבו המים על הארץ ועשר נוח את מכסה התיבה ויער והנה חרבו פני האדמה. מה זה הראשון? רש"י כותב, לרבי אליעזר ותשרי. אז חזרנו לספירה הקודמת. פסוק י"ד, ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ, רש"י אומר שזה גם כן מר חשוון. בקיצור, יוצא שאנחנו נוקטים בארבע ספירות שונות לחודשים, או מתשרי, או מכסלו, או ממר חשוון, או עוד פעם מתשרי. ככה סדר הפסוקים לפי רש"י. אתם מבינים שדברי רשי עוררו הרבה מאוד שאלות אצל המפרשים, חלק גדול מהמפרשים לא מקבלים את דברי רשי, אבל רשי זה רשי, הוא לא סתם אמר את זה. קודם כל זה יוצר אצלנו התחושה ברורה מאוד שסדרי הזמנים של המבול הם שונים מסדרי הזמנים של כל פרשה אחרת, וזה תואם את דברי חז"ל שהמאורות לא שימשו במבול. זאת אומרת שהייתה איזושהי קטסטרופה קוסמית, משהו במערכת השמש לא עבד, אולי בגלקסיה לא עבד, וזה גרם למבול. יש כל מיני תיאוריות איך להתאים את זה מבחינה מדעית, האם זה סביר או לא סביר מבחינה מדעית, זה שאלה אחרת. אבל מה שיוצא כאן מרשי, שאי אפשר לקבוע כמה זמן זה היה. חוץ מנקודת ההתחלה ונקודת הסיום. נקודת ההתחלה הייתה בחודש השני ב-17 יום לחודש, נכון? בשנת 600 לחיי נוח. והנקודת הסיום ב-27 לחודש השני, שנה אחר כך, בשנת 601, נכון? ב-1 ו-600 שנה. אז כמה זמן ערך המבול? שנה ו-10 ימים. מדוע צריך עוד 10 ימים? כי ההפרש שבין שנת לבנה לשנת חמה, זאת אומרת שזה היה 365 יום, דיינו מחזור אחד שלם של החמה. או נגיד לפי קופרניקוס, כדור הארץ הסתובב סיבוב אחד מסביב לשמש. עד כאן ברור? שאלה, לפי זה, בין כמה היה נוח כשהוא יצא מהטבע? 601. הרי אם כשהוא נכנס הוא היה בן 600. כשהוא יוצא עברה שנה, אז לפי החשבונות הפשוטים שיש לי, לא יודע עד כמה אני טוב במתמטיקה, אבל 600 ועוד 1 זה יוצא 601. מסקנה, נוח הוא בן 601 שנים כשהוא יוצא מן הטבע. נא להסתכל בבקשה בפרק ת' בפסוק כפחת. ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה. כלומר, צריך להוסיף לחיים של נוח, שהוא היה כאמור בין 601, צריך להוסיף לו עוד 350 שנה של חיים. הוא מת באיזה גיל לפי זה? 951. נא להסתכל פסוק כפתת. ויהי כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה. איפס, בימות חסר שנה. שוב, לפי חשבון מתמטי פשוט, 951 מינוס 950 יוצא 1. דהיינו, חסרה שנה אחת לחיי נוח. אז הוא חי כמה זמן? 951 או 950? מה זה לא מחשיבים? הוא חי או לא חי? בין כמה? הוא הזכין או לא הזכין? התאים שלו השתנו או לא השתנו במשך שנה? אה, זה הסיפור הזה. מה? בואו נבדוק. אני מציע שנקרא שוב בתשומת לב, אז אנחנו נגלה דברים שאולי לא שמים לב אליהם. נא בבקשה עוד פעם להסתכל בפרק ח' פסוק ה'. אולי אפילו לפני זה. פסוק ג' וישובו המים מעל, אתם יודעים מה? פרק ז' פסוק כף ד' ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום. ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בטבע, ויעביר אלוהים רוח על הארץ וישקו המים וסחרו מים לתהום. וארובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים, וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום. אז כמה זמן עבר פה? 40 יום, ועוד 150, ועוד 150, סך הכל 340. אולי תוך ה-40 הראשונים, הם בתוך ה-150, אז יש 300 יום. בסדר? טוב. פסוק ה'. והמים היו הלוך וחסור, עד החודש העשירי, בעשירי, באחד החודש, נראו ראשי הערים. ויהי מקץ 40 יום. ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. מה זה 40 יום האלה? מה? בנוסף ל... איפה אתה הגרלת את זה? אבל כתוב ש... אבל אם זה היו 300 יום, אז ויהי מקץ 300 יום. אני הייתי כותב כך.
40 יום אחרי שחסרו המים.
40 יום אחרי שחסרו המים. אתם מוסיפים דברים שלא כתובים. הרי למה... אבל למה שנמנה את ה-40 יום דווקא מזה שנגמרו, שחסרו המים?
אתה לא יכול לפתוח את החלון שעדיין
רגע, חסרו המים, ואז הפסיקו לחסור, זאת אומרת, הפסיקו לחסור, במשך 40 יום נשארו אותו דבר, ואז הוא פתח את החלון, או שהם המשיכו לחסור? המשיכו לחסור, אז זה לא נגמר, אז למה לספור מה-150 האלה? אלא מה? מה זה אומר? שכשאתה שואל את נוח, תגיד, כמה זמן עבר לך בתוך הטבע? הוא אומר 40 יום. למה? כי זה הזמן שהוא ספר. זאת אומרת, שיש לך פה שתי מערכות זמן, הזמן מחוץ לטבע, והזמן בתוך הטבע. הזמן בתוך הטבע הוא הזמן המוסרי, הוא מקבל את התורה, נכון? אמרנו, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. זה כמו משה בהר. משה בהר, 40 יום, 40 לילה, מקבל את התורה. גם פה, נוח מקבל את התורה. כי זה הזמן שזה לוקח לקבל תורה, 40 יום. זה מה שקרה לו, על כל פנים. זה כמו ש... זה, הייתי אומר ככה, רבי יצחק אברבנאל, בפירושו, בספר שמות, הוא מזהיר, מדוע צריך 40 יום לקבל את התורה? אז אומר רבי יצחק אברבנאל, פשוט, המקובלים אמרו שיש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל אחד 10 ספירות, 40 יום, 40, 4 כפול 10, זה 40, לכן זה הזמן כדי להוריד את התורה מעולם האצילות עד עולם העשייה, זה 40 יום ו-40 לילה. ככה הוא אומר. לא משנה מה זה אומר מבחינת הקבלה, אם אנחנו מבינים, לא מבינים, אבל מה שזה אומר, שיש יום טיפולוגי שבו מקבלים תורה. עכשיו, בתוך הטבע, נוח מקבל את התורה. איזה תורה אגב הוא מקבל? שבע מצוות בני נוח. נכון? זאת אומרת עכשיו, העולם החיצוני לא מקבל תורה, נכון? יש הבדל בין תוך הטבע לבין חוץ התורה, חוץ הטבע. מחוץ לטבע, מי שמשתולל זה עולם הטבע. עולם הטבע, המחזור שלו זה שנה, שנה שמשית. אז מבחוץ עוברת שנה, ובפנים עוברים 40 יום. לכן אם תשאל את נוח בן כמה אתה אחרי שנגמר המבול, אומר, זקנתי בעוד 40 יום. מובן? ואז יוצא לפי זה שהוא באמת לא חי שנה נוספת. ולכן, אם תשימו לב, כשנוח נכנס לטבע בפרק זין, פסוק י' א', נאמר בשנת 600 שנה, לחיי נוח. אבל בפרק ח', פסוק י' ג', ויהי באחת ושש מאות שנה, לא כתוב למי, בראשון באחד החודש חרבו המים. זאת אומרת, לא כותבים לחיי נוח, כדי שתבין שבאמת זה לא שנה נוספת לחיי נוח. זה שנה נוספת לעולם, אבל לא לחיי נוח. עד כאן מובן? 600, אם אתה זוכר, אם היו לך פסוקים מול העיניים, אני חושב שזה היה... יש לך את הפסוקים. אז שם את זה, בחטא י' א', מה כתוב? 600 שנה לחיי נוח. אז הוא נכנס. באמת הוא היה בן 600 שנה. אבל כשעוברת שנה נוספת, נוח לא עבר עוד שנה. הוא עבר... לכן אי אפשר לכתוב, והיא באחד ושש מאות שנה לחיי נוח, אלא כתוב והיא באחד ושש מאות שנה, נקודה. זאת אומרת שעברה שנה נוספת לעולם. בסדר? זה מה שזה אומר. כן, מה אתה רוצה? למה לא סופרים בריאת העולם? כמו שסופרים למלאכים, למלכות, כן? אספו פה למלכות, נוח הוא המלך פה, נכון? אז אין מלך אחר. זה, הוא מולך על כל האנושות. זה אחד מהיחידים שמלכו על כל האנושות. כן, מה אתה רוצה? מה?
טוב, אז אני אשאל את השאלה שאתה שאלת את כמה לקרות. אבל תכס התאים של נוח, התבלו בשנה.
לא, אני לא בטוח בכלל. כן, מה אתה אומר?
כן, אז מה? הספרים אומרים שהזמן הוא בעצם המשמעות שלנו כבני אדם לזמן,
כן. נכון. אם העולם לא היה משתנה, לא היה זמן.
אז מה פה המשמעות של שנה בטבע לעומת 40 יום אצל נוח?
זאת אומרת שיש פה כאילו שתי גלקסיות שונות לגמרי. כמו שהיום, למשל, לפי תורת היחסות, הזמן איננו באותו קצב, בגלקסיות שונות, במסות שונות, אז ניתן לומר שמשהו דומה יתרחש שם, שבתוך הטבע ומחוץ לטבע מדובר שני עולמות שונים לגמרי. זאת אומרת, יש איזה מין קריטות, איזה מין נתק בין עולמו של האדם, הצדיק, לבין העולם הטבעי.
אז בעצם יש פה מה שאנחנו בדרך כלל חווים, שסיבה מסובבת כל העולם,
הסיבה מסובבת אצלו היה אחר.
אז פה יש הפרדה.
נכון, הפרדה ממש.
הפרדה בין הטבע למשהו לא אחר.
נכון, נכון, בדיוק. כן, מה אתה רוצה?
יש שאלות. אז מה נראה מה הספירות? שרק שאומר שפעם אחת
מה? אז הוא בא להראות לך שאי אפשר לספור באמת לפי הטבע. זה מה שזה בא לומר. זה זיגזג כזה, כן? תשרה כסלב, חשבן תשרה. זה לא מובן, כן. בוודאי, נכון. כלומר, אני חוזר על דבריך, הספירות שלנו, שאנחנו סופרים שבת, מועד וכו', זה לפי הספירה שלנו, לא לפי סדר העולם. אתה יכול לדעת בכלל מה סדר העולם? הרי יש הלכה מפורשת, אדם ששכח מתי זה שבת, הוא לא יודע. הוא במדבר, הוא לא יודע מתי שבת, מה הוא עושה? מחכה שישה ימים, סופר, נכון? ועושה יום השביעי. ואם כל העולם ישכח, אותו דבר, נכון. כן, מכאן ראייה נגד מי שאמר שבריאת העולם הייתה בשבוע ממש כמו שלנו, 7 פעמים 24 שעות, והביא ראייה לדבריו מזה שאנחנו עושים שבת בגלל בריאת העולם. אין שום ראייה מזה. בסדר? עם כל הכבוד למי שאמר את זה, אבל אי אפשר. האמת אהובה מכל. כן, הלאה. טוב. סתכלו בפרק פסוק כ. אני אתחיל מתדבר. וידבר אלוהים אל נוח למור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשב בניך איתך. כל החיה אשר איתך מכל בשר, בעוף, בהמה וכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. זאת אומרת, חז"ל פה למדו, וזה די מתאים באמת לפשט, שהיה אסור לנוח לצאת מן התיבה לפני שהוא מקבל על זה ציווי. הרי הוא הוכנס על פי ציווי, הוא לא יכול לצאת בלי ציווי. כמו כן, הוא לא יכול לפרוט ולרבות בלי ציווי. כן, הרי מצוות פרו ורבו הייתה מקודם. אבל כשנוח נכנס לתיבה, במשך שנה שלמה נהגו בלי פריה וריביה. למה? למה בלי פריה וריביה בתיבה? גם בעלי החיים. מה? מפני צערו של העולם, כן? כן, זה הדרש הפשוט של חז"ל. אפשר גם להגיד, כי פשוט, אם תתחיל פריה וריביה בתוך התיבה, לא יהיה מקום לכולם, לך תדע איך נסתדר עם כל המזון וכו'. אבל יש פה משהו אחר. תכן גם לומר, הרי מצאנו מצב כזה, שבו יש קבוצה אנושית, שלזמן מסוים אסרו עליהם פריה וריביה. מכירים? עם ישראל בהר סיני, נכון? היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה, וביום השלישי ירד השם לעיני כל העם וכו'. מתן תורה, נכון? אמרנו שבתוך הטבע מקבלים את התורה. כמו שהייתה, יהיו שלושת ימי הגבלה, ואיסור של אישות במשך שלושה ימים, אז גם פה, זה זמן ימי הגבלה, שנה שלמה, או 40 יום, תלוי איך נסתכל על זה, שבהם אסורה אישות. בסדר? וגם שם מצאנו שהגמרא אומרת, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. מאיפה לומדים את זה? שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחרי מעמד הר סיני, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם. מכאן שהיה צריך היתר מיוחד לשוב לחיי אישות. דווקא על משה נאמר, ואתה פה עמוד עמדי, שאצל משה לא הותר לחזור לאהולו. עכשיו, אם כן, יש פה, גם פה אנחנו רואים, שהדבר שהוא אומר להם, ועכשיו צריך לעשות פריה וריביה, נכון? הוא אומר פירו ורבו וכו'. פסוק כ. לא, נוח לא ציווה. עכשיו, פסוק כ. ויבן נוח מזבח לשם. מה הרציונל של זה? טוב, צריך להודות, כמובן. אנחנו רואים גם במעמד הר סיני משהו דומה מאוד. כן? מה קורה מיד אחרי מעמד הר סיני? בונים את המשכן. יש ציווי על בניין המשכן. נכון? אתם וידבר השם אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסב, אלוהי זהב לא תעשו לכם, מזבח אדמה תעשה לי, ועלית עליו את עולותיך ואת שלמך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, ומזבח אבנים תעשה לי, ולא תעלי במעלות על מזבחי, וכו'. זאת אומרת, כל ההלכות של המקדש, מהלכות קרובים ועד המזבח, כל זה נאמר מיד אחרי מעמד הר סיני. מה זה בא לומר? מסביר הרמב"ן, שמעמד הר סיני היה מאורע, או ייחודי, חד פעמי בהיסטוריה, אבל צריך להמשיך את האירוע הזה, דרך מוסד קבוע, מעמד הר סיני מהלך, שזה המקדש. המשכן שמהלך עם בני ישראל במדבר, ואחר כך נקבע בירושלים. אז גם פה, הקליטה של אותה תורה, באה לידי ביטוי דרך מסבח. לכן הדבר הראשון שעושה נוח, כשהוא יוצא מן הטבע, הוא עושה מסבח. מובן? מובן מה שאני אומר. עכשיו, נפקה מן הלמה, פעם שמעתי ברדיו מישהו שאמר, שעשרת הדיברות זה דבר נפלא, ואנחנו צריכים לשים לב למה שנאמר שם. אם אתה תגיד את השם שלו, אני לא אגיד את מה שהוא אמר. בסדר? זה איום. טוב, עכשיו, צריך לשים לב למה שנאמר בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות יש דברים נפלאים, מוסר, אמונה, כל מיני דברים טובים. אבל מה אין שם? אין שם מקדש. אין שם מקדש? אז זה סימן שזה לא כזה חשוב. נכון? יש רק בעיה אחת, שבמעמד הר סיני, מיד אחרי זה יש מקדש. מה זה אומר? זאת אומרת מה שאומר המהר"ל מפראג, שעשרת הדיברות הם התוכן, וצריך כלי לקבל אותם. והכלי זה המקדש. אותו דבר. תורת נוח פה ניתנת, ולכן צריך מיד כלי פולחני לקבל אותה. ומדוע דווקא מזבח? כי כשתורה ניתנת, היא ניתנת ממעלה למטה. המזבח זה ממטה למעלה. משיבים. מה שאתה מקבל, אתה משיב. לכן זה אומר, זה דבר שבאופן אונתולוגי, עצמותי, הוא הכרחי לכל פעם שניתנת תורה, שיהיה מזבח כדי להשיב כלפי מעלה. הרי פנו אליך, אתה חייב להשיב. זה לא מנומס, לא להשיב. אחרי זה מה שכתוב כאן, ויבן נוח מזבח לשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקללות האדמה, בעבור אדם כיצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי אשר עשיתי. זאת אומרת שמכאן ואילך נכרתת ברית עם האדם. כן.
מה עושה אדם שהוא מקבל תורה?
אדם מקבל תורה, צריך לעשות מזבח. מה זה מה שעשינו, לא? כשקיבלנו את התורה. האדם הפרטי, מה עושים ברית מילה? ברית מילה זה המזבח, נכון? מה? זה הקרבת קורבן. אדם שופך את דמו, זה קורבן אדם. כן? בסדר. כן.
אבל יש
משמעות
השם, זה שמעילה המשמעות המובן ואליה, שזה כתוב ויבן ולא ויבנה?
מדוע כתוב ויבן ולא ויבנה? ויבן עשה המשון בינה. כן. וככה אתה רוצה למה? כן, יכול להיות. יכול להיות. כן. לזה אתה רוצה להגיד שנוח בקימטריה אוזן, שזה הבינה? כן. כן. אז כאן אנחנו נכנסת הברית. עכשיו, בברית הזאת יש שבע מצוות, שמתוארות כאן בפרק ת' בהרחבה, למרות שלא הכל כתוב. כן? כלומר, אומרים שבע מצוות בני נוח, כשמצד האמת זה מצווה שביעית. הרי כל המצוות הקודמות, כל השש מצוות כבר נאמרו לאדם הראשון. בעצם שבע מצוות נקראות על שם נוח, בגלל שהוא הביא את השביעית. בסדר? מה היא השביעית? שאלה יפה. מדוע אומרים שבע מצוות בני נוח? ולא אומרים שבע מצוות נוח ובניו. זאת השאלה שלך. שאלה יפה. אין לי תשובה. אין לי תשובה. כן. אבל מה, ולנוח עצמו לא היה חיוב? לא היה חייב באיסור עבר מן החי?
אבל אם היית במצוות נוח, אז אף אחד לא יגיד שאין לך זה לא מודיע.
אז תגיד נוח ובניו. נכון? מה? זאת אומרת, אתה אומר שבעצם אין לזה משמעות, זה סתם סגנון, מה? מה? נו, אז מה? כן, אבל רגע, אבל זה לא חייב אותו? הרי כתוב בפרק ת' פסוק א', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ואז הוא נותן להם מצוות. אז זה קשה לומר שמצוות עבר מן החי הותרה לנוח אישית. מן הסתם שגם לא ניתנה המצווה הזאת. אז אין שאלה. נכון, שאלה טובה. בסדר. אולי, אני מנסה להגיד רעיון, אולי, אולי, שאצל נוח זה לא מצווה. זה טבעי אצלו. מה? זה כמו שמצאנו למשל אצל האבות, שהאבות קיימו את כל התורה שלא ניתנה. אז אצל האבות זה לא מצוות. כי זה בא להם מטבע נשמתם, מהכליות שלהם וכדומה. האם אצל משה, זה גם, כן, הרבה פעמים רואים אצל משה, תורה ציווה לנו משה. ומה למשה עצמו לא ציוו? כן, כנראה שאצל משה זה לא ציוו. כן, יש מדרגה כזאת. שמי שהוא השורש של המצווה, אז אי אפשר להגיד שעליו זה מצווה. אלא זה יותר ממצווה. זה טבעי. כן, אז ייתכן, הנה, אתה רואה, חידשת לנו משהו. כן. אגב, יצוין שמחר תהיה הלוויה של אחד מחשובי בני נוח בעולם, ונדל ג'ונס. שמעתם עליו? ונדל ג'ונס היה גוי אמריקאי, שהקדיש את חייו להפצת שבע מצוות בני נוח. מחר הוא מביא מעלותו הלילה מטקסס, הוא יקבר מחר בחלקת בני נוח ביישוב מגדל, ליד טבריה. כן. אדם חשוב וראוי בהחלט להערכה. אז דווקא יצא לנו טוב שאנחנו עובדים על שבע מצוות בני נוח. מה? עילוי נשמת אי אפשר, עוד לא נקבר. אחרי הקבועה עושים לעילוי נשמת. בסדר. עכשיו יש פה חידושים עצומים בפרק ת' ואילך. כן? ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה ועל כל עוף השמיים. מה? כל חיית הארץ, מה אני אמרתי? כן, הארץ כמובן.
באמת יש רק שבע מצוות בני נוח?
למה אתה שואל את זה? אתה שואל האם באמת יש שבע מצוות לבני נוח, כן? האמת היא שבתלמוד עצמו יש מחלוקת. יש מי שאומר שלוש מצוות נצטוו, יש מי שאומר שבע, יש מי שאומר שמונה, יש מי שאומר 11. ויש גמרא במסכת חולין ששם כתוב 30 מצוות. ויש גרסה של רב ניסים גאון 28 מצוות. ואז נחלקו המפרשים למה הכוונה. האם ה-30 זה בעצם הפרטים של כל השבעה או שזה מצוות נוספות? כן? בסדר, אז נחלקו בזה. בסדר. והרמב״ם כותב שברגע שאדם קיבל עצמו שבע מצוות בני נוח, הוא יכול להוסיף כמה מצוות שהוא רוצה. יוצא שאין מניעה עקרונית שמי שאיננו יהודי יקיים כמעט את כל המצוות. גם זה יכול להיות. מה?
זה גם להלכה?
זה גם להלכה, כן. גם להלכה. יש למשל, הנה כתוב ברמב״ם מפורש. שאולי אנשים פשוט, אני חושב שפשוט לא שמו לב לדברי הרמב״ם, ולכן היום כולם מספרים לך שאסור לגוי לקיים יותר משבע מצוות. יש אפילו יהודים טובים שמפיצים שבע מצוות בין בני נוח בימינו, והם משוכנעים שאסור לגוי לקיים יותר משבע מצוות בני נוח, בגלל ההלכה שאני הולך לקרוא. אז אני אקרא לכם את ההלכה, מי שיש לו לב חלש שיצא עכשיו, אחר כך נראה את ההלכה השנייה שאומרת את ההפך הגמור ממה שאני קורא עכשיו. בסדר? בהלכות מלכים, פרק י' הלכה ת'. גוי שעסק בתורה. חייב מיטה. וואו, וואו, וואו. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד. וכן גוי ששבת. אפילו ביום מימות החול, אם עשה אותו לעצמו כמו שבת, חייב מיטה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. השוח זה. כללו של דבר, אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעתם, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, תרייג, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקים אותו ועונשין אותו ומודין אותו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. אין? כלומר, לא הורגים אותו, אבל להסביר. טוב, אז לפי ההלכה הזאת, רק שבע מצוות זה לא יותר. רגע, אז אם הוא ירצה לתת צדקה, לא ירצה לתת צדקה.
אם זה לא מיטה מצווה, אז יכול גם
לך. אתה אומר ככה, שיוכל לתת, ולכבד את אבא שלו, יוכל.
לא בתור מצווה.
כן, מה?
לא בתור מצווה.
כן, לא בתור מצווה, אתם אומרים. טוב, אני אקרא לכם הלכה יהוד עכשיו. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשות אותה כהלכתה. אבל אמרת לי לפני כן שאסור לו. לא רק לגבי שבת ותורה, כל מצווה אמרת לי שאסור לו. פתאום אתה אומר לי שאם הוא רוצה לעשות מצווה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אז ראה, מתי כן מונעין אותו? אם זה לא כדי לקבל שכר. כלומר, אם הוא עושה את זה לשמה, זה לא בסדר. אם הוא עושה את זה בשביל אינטרס, זה בסדר. אני אגיד לכם, ההסבר הוא פשוט מאוד. בהלכה ת' המילה הראשונה היא גוי. בהלכה י' המילה הראשונה זה בן נוח. פשוט ההבדל. אם הוא גוי, אז הוא לא בן נוח. מה זה בן נוח? זה אדם שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. הוא נאמן לזה. פה גוי זה אחד שלא קיבל את זה. הרמב"ם אומר, או יקבל שבע מצוות, נכון? כן, אלא, או יגר צדק, או יעמוד בתורתו. זאת אומרת שגוי זה אחד שעדיין עובד עבודה זרה. הוא לא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. הוא לא קיבל על עצמו לא לרצוח. הוא לא קיבל על עצמו לא לגלות עריות, לא לגזול. והוא רוצה ליטול לולב. אומרים לו, שמע, אתה מבלבל את הסדר פה. אתה תשתמש במצוות האלה לרעה. אז לכן, אם אחד כמוך, אנחנו לא רוצים לדבר בכלל. יש מינימום, מינימום, קודם כל קיים שבע מצוות. אבל אם זה אחד שכבר קיבל על עצמו שבע מצוות, והוא עומד בדבר הזה, אז אומרים, טוב, עכשיו אתה רוצה להרחיב, בבקשה, אין בעיה. זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לולב, אין בעיה. אתה רוצה לימוד תורה, אין בעיה. שבת, אין בעיה. כן.
מה
המשמעות הרוחנית
שזה שגויים יכולים לקיים את כל המצוות? מה
רואים מכאן זה שמה שעם ישראל עושה זה שהוא הראשון, הוא לא הבלעדי. כתוב בני בכורי ישראל. מה זה בני בכורי? בכור יש לו אחים קטנים. אז מה ההבדל בין הבכור לאחים הקטנים? הוא הראשון, הוא אוכל את הכל. אפשר גם להגיד את זה, אפשר להגיד פשוט, אני מכוון לא לדברי הספורנו אלא לדברי זכריה הנביא. שזכריה הנביא אמר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? אומות, שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כתוב, לא? והיו לי לעם. בינתיים על מי נאמר שהוא עם לשם? רק על עם ישראל. לעתיד לבוא, אומר הכתוב, יהיו עוד עמים לשם. בסדר? עכשיו, מה המשך שם? והיו לי לעם, מה המשך? ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך. זאת אומרת, אז כל הבשר, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים, אז כל בשר מפני השם, כי נרום נרום קודשו. זאת אומרת, מה אומר כאן הכתוב? כשהאומות יגיעו למצב, הרבה אומות יגיעו למצב שהם עם השם, אז הקדוש ברוך הוא יבחר עוד בירושלים לתפקידים יותר עליונים. בסדר? ונחל השם את יהודה חלקו. כן. אז זאת אומרת שיש עניין גדול בתרי"ג מצוות. התרי"ג מצוות זה של עם ישראל. מי שגוי רוצה, לא נותנים לו. אם אתה רוצה להיות בנוח, תוסיף מה שאתה רוצה. מובן? כן, בבקשה. אני מתכוון בהלכה יהוד. כן.
אז השאלה אם יש חילוק בתלמוד תורה בנוח. זאת אומרת, בנוח יכול לעשות מצוות, אבל לימוד תורה...
אתה אומר ככה, שאולי זה בא להגיד שבנוח יכול לעשות מצווה. אבל לימוד תורה, אולי הוא לא יכול. ככה אתה אומר. בוא נבדוק מה אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. איפה הלכות שמיטה ויובל? פה אין, אבל אולי פה יש רמב״ם. אני קורא כאן בדברי הרמב״ם. לא. הלכות. שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכה י"ג. נו, הנה, מתקדמים, דעתם. הרב ציודה היה אומר שדברים חשובים, יש להם הרבה עיכובים. טוב, כתוב כך. ולמה לא זכה, אני קורא כאן בהלכה י' ב', ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה, עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. שבט לוי זה שבט רוחני, משהו מיוחד. הלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. מה זה כל באי העולם? כמה אנשים יש היום שהם כל באי העולם? 7.5 מיליארד בני אדם. בסדר? ולא שבט לוי, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו. לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים ופרק מעול צווארו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. יש פה כמה דברים מעניינים. א', שברור שהרמב״ם מעולם לא התכוון לפתור בחורי ישיבה מהצבא. הוא לא מדבר על בחורי ישיבה. ב', הוא מביא דוגמה מדוד המלך, שעד כמה שאני זוכר, כמה מלחמות הוא עשה בחיים שלו? 18 מלחמות. מה? לא הבנתי כלום. בין לבין הוא היה בגימלים. זאת מניין לך? לא, אבל אני אמר שזה גימלים. סתם, לא נראה לי סביר. לומר לך את האמת, גם המושג של גימלים זה מושג מודרני, זה לא קשור לתקופת התנך. לכן לא... קשה לי לקבל, כלומר, עם כל הרצון. טוב, עכשיו, אם כך, הרי זה נתקדש קודש קודשים. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה? הרי זה נתקדש קודש קודשים. איפה מצאנו על מישהו שהוא נתקדש קודש קודשים? באהרון הכהן. זה ביטוי בספר דברי הימים, ויבדל השם את אהרון להקדישו קודש קודשים. כאן פה הרמב״ם גם כן אומר, הרי זה נתקדש קודש קודשים. זאת אומרת שהוא משווה את הגוי הזה לכהן גדול. איפה מצאנו השוואה בין גוי לכהן גדול? אמר רבי מאיר, אפילו נוכרי שעוסק בה תורה, הרי הוא ככהן גדול. אז אם כן מדובר אפילו על תורה. טוב, אז הגמרא במסכת סנהדרין שואלת איך יכול להיות שהוא עוסק בתורה, הרי גוי שעסק בתורה חייב מיתה, אז אומרים אפילו, אז אומרים לו, מדובר בשבע המצוות שלו. כי הגמרא מיישבת את זה אפילו, אפילו אם זה תאמר גוי. כי לבחור מדובר בבן נוח, אז משמע שלפי הרמב״ם, גם תלמוד תורה הוא יוכל. גם תלמוד תורה הוא יוכל. טוב. הגמרא אומרת הפוך. הגמרא אומרת הפוך. ככה טוב. ככה טוב. הגמרא אומרת רק שבע מצוות. אני הסברתי באופן מובלע איך להבין את הגמרא. אני רוצה שצריך להגיד את זה במפורש. הגמרא שואלת איך מצד אחד גוי שעסק בתורה חייב מיתה, ומצד שני רבי מאיר אומר נוכרי שעוסק בתורה הרי הוא כהן גדול. ואז הגמרא עונה שבע מצוות ידעו. בסדר? למה התכוונה הגמרא? הגמרא התכוונה לומר, כדי לא להיכנס לחילוק בין גוי לבין בן נוח, היא אומרת שאפילו בגוי זה שייך שיהיה שילמד תורה, בשבע מצוות ידעו. זה מה שהיא מתכוונת, כמינימום. היא לא נכנסת לחילוק, כלומר, כיוון שהיא לא נחית דיוגה, כי הרי רבי מיר אמר, נוכרי שעוסק בתורה. נוכרי זה כולל גם בנוח, גם גוי. בסדר? שאם לא כן לא מובנים, דברי הרמב״ם. טוב, סלם היה בדרך אגב, כן. אנחנו לומדים חומש, לא? טוב, איפה אנחנו? פרק ת' פסוק ב' ומורה אחם למה אני מדלג על פסוקים? אפשר להסביר הכל. מה, עם האורה והיונה? כן, הפרטים האלה. מה? לא הבנתי. מה, 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 מה לא באו למשל? כן, אני לא נכנסתי לכל פרט ופרט. יש הרבה, כלומר, במפרשים פה יוסיפו הרבה מאוד דברים. מה זה היה בהמה טהורה, למשל? מה? יש נציב אפולוג'ין מעניין על זה. לא, לא, הוא מסביר שם מה הכוונה, לטהורה שם. שלא הייתה מחוסרת איבר. כן, שלא הייתה מחוסרת איבר. טוב, יש פלפול שלם ברחב דבר שם. כן, אבל מה אני התחלתי להגיד? מישהו היה פה? הנה, הנה, שמשה, הנה, הוא אומר משהו יפה. משה חשדו באשת איש וגם את העורב. העורב גם, העורב חשד גם את, את נוח. טוב, בסדר, כן, יש הרבה סדים. טוב, לא יודע, לא הכל יש לי מה להגיד. טוב. פרק ת' פסוק ב' ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. בכל אשר תרמוס האדמה, בכל דגי הים, בידכם ניתנו. אז מה פה נתחדש? שהאדם יש לו שליטה על בעלי חיים. מה היה לפני כן? לא, לא היה. ובמיוחד פסוק ג' עוד יותר חריף. כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, יש פה דבר שיתחדש, שהאדם יכול לאכול בשר. כן. אז זו בדיוק השאלה שמתעוררת שאנחנו קוראים את זה. כן? זאת אומרת, יש כאן, לראשונה, נאמר שהאדם יכול לאכול בשר. אצל האדם הראשון, כתוב שיכול לאכול מכל כל הפירות, כל הירק, כל העשבים, הכל הוא יכול לאכול מכל הצומח. אבל בעלי חיים, לא מצאנו שמותר לו לאכול אותם. ופתאום האדם הופך להיות אוכל בשר. השאלה היא, האם זה טוב או האם זה רע? אז אפשר להבין, כמו שהרב קוק, למשל, רומז בחלק מהכתבים שלו, שבעצם זה פרי של ההידרדרות של האדם. כלומר, האדם בהתחלה היה אדם נעלה, אבל הוא הידרדר. ויש לו יצר של אלימות. והאלימות הזאת גורמת לו להרוג. ואם אנחנו נגיד לו, תשמע, עדינות, בבקשה, לא להרוג בעלי חיים, אז היצר הזה יתפרד בסוף, ירוג, הוא לא יפחין בין האדם לבהמה, הוא ירוג גם בעלי חיים, גם בני אדם. לכן, אילו התורה נקזה את זה, כן? כלומר, נטווה את האלימות הטבעית של האדם, שהיא תהיה כלפי בעלי החיים ולא כלפי האדם, ולכן התירה לו לאכול בשר. ולכן, עדיף אפילו, שבני אדם יהיו לא צמחוניים, כל זמן שהם רשעים. וצריך לזכור שיש מגדולי הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו לעד, שהיו צמחוניים. כן. אז לכן, יכול להיות, זה, הסבר, זה כיוון אחד אפשרי. כן? אנחנו נראה גם שיש כיוון אחר. מה את רוצה? הורדו בדגת הים. כן. רדו זה בלי מורה וחטא. כן? ומוראכם וחטכם. בלי מורה וחיטת. זה הנהגה, כמו שרואה הצון. כן, זה נחמד כזה. כן, זה המדריך, כן, המדריך הנחמד של הטיול. כן. אז איפה היינו? כן. המזל שני, אפשר להבין, זה כמו הרמב"ן. הרמב"ן אומר משהו אחר לגמרי. הרמב"ן אומר, זה עניין של עסק. הרי בעלי החיים פה ניצלו על ידי האדם. אז צריך לשלם משהו. כן? אז שלמו מס. מה זה המס? שמותר לאדם לקחת מדי פעם כמה בעלי חיים בשביל להזין את עצמו. לפני כן בעלי חיים לא היו חייבים שום דבר לאדם, פתאום האדם הם חייבים לו את החיים שלהם, אז צריך לתת קצת בהמות לשחיטה כדי להזון את האדם, לשלם פשוט דמי מעבר בטבע. אתה רוצה להיכנס לטבע, תחתום פה. מה חותמים? תראה אחר כך. מה? נכון. 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 זה בדיוק עניין. בהמת טמאה וטהורה זה לעניין קורבן. לא לעניין אכילת האדם. כלומר, גם נוח לא יכול היה להקריב נמר. גם הוא מנסה. כן. אבל הוא לא יכול להקריב נמר. לעומת זה, לאכול נמר הוא יכול. בסדר? טוב. זה בטל לי השאלה, האם מותר להפוך תנין בשבת? כמו שזה אסור מחמת גדר. טוב. אבל איפה היית? אז מה עומק דברי הרמב"ן? מה התכוון הרמב"ן כשהוא אומר שאסור לקחת, שבעלי חיים הם תשלום על ההצלה בטבע? אפשר לראות את זה סתם במובן של עסק, כן? זאת אומרת, זה סעיפי חוזה. אבל אפשר להבין את זה יותר לעומק, שמאז נוח נתגלתה התלות שיש באדם, שיש בין האדם לבהמה. כלומר, לפני כן העולם הוא עולם מפורד, האדם עומד בפני עצמו, בעלי חיים עומדים בפני עצמם, מכאן ואילך כולם שותפים. הטבע עשתה משהו, הטבע הוא גילתה משהו על כל פנים, גילתה את האחדות המהותית של כל העולם החי. ולכן גם, הוא יכול לאכול גם דגים הרי, הדגים לא היו בטבע. אבל התגלה משהו שיש איזה מין אחווה, איזה מין הדדיות. כולם שייכים, כולם נמצאים בסירה אחת, מה? כן, בדיוק. זה עניין של אחווה. כלומר, אני אוכל מפני האחווה. כלומר, יש, ואם שמת לב, בני אדם אוכלים פרות, נכון? הפרות אוכלים חסה. החסה אוכלת את האדמה. והאדמה אוכלת את האדם שאוכל את הפרות וכו'. זאת אומרת, יש מה שקרה מחזור החיים. מחזור החיים מראה שבעצם מדובר ביחידה אחת. זה כמו שיכולה להיות טענה של כל האיברים נגד הלב. למה הלב לוקח לו את כל הדם? ממש לא פייר. כן, הוא לוקח כדי להזרים בחזרה. כן, הוא מנקה אותו, את הדם, מעביר אותו דרך הריאות, כן, המוגלובין וכו' וכו'. זאת אומרת, זה יחידה אחת. אף אחד לא בא בטענות על העיניים שהם לוקחים את כל כוח הריאות ועל האוזן שהיא לוקחת את כל כוח השמיעה. כי סך הכל מדובר ביחידה אחת, שהיא גוף האדם, אורגניזם אחד. אז גם כן, אנחנו אוכלים והם אוכלים אותנו, משהו כזה. והכל מתרומם על ידי האדם, מובן? לכן, אשרי בעלי חיים שזוכים לאכול על ידי האדם. אוי להם לאותם בעלי חיים שנשארים בטבע רחוק מעולמו של האדם. מובן? כן.
מתי בני אדם יאכלו בני אדם?
לא, אתה לא יכול, כי אתה לא מעלה אותו. אם אתה אוכל אדם, אתה משאיר אותו במדרגה שלך. זה כן כתוב. זה משל, כתוב, ואכלת את כל העמים. כן? זאת, מה? זה קשר מאוד, זאת אומרת. לא, הכל מתעלה. לא, זאת אומרת, הכל מתעלה. שהדומם מתעלה על ידי הצומח, הצומח מתעלה על ידי החי, החי על ידי האדם, והעמים על ידי ישראל. עכשיו, איך אוכלים עמים? יש כמה אופנים איך לעשות את זה. כן? יש כמה אופנים. יש ליקוט הניצוצות, יש גיור, יש גם במלחמה. כן? ואכלת את כל העמים שמה נאמר במלחמה, לחסל אותם. אבל יש גם, כתוב שף, כישוד מלאכים תינקי. זאת אומרת, צריך לנוק מן האומות את תמצית החיים שלהם כדי להעלות את זה. זה מה שאנחנו עושים בכל הגלויות. שבכל הגלויות אנחנו היינו מעורבים במוקדי התרבות הגדולים, וליקטנו משם את התמצית הראויה לתיקון, הראויה לעילוי שבכל תרבות ותרבות. עכשיו, זה יצר אצל הגויים את התחושה שהיהודים רוצים להשתלט על העולם. פרוטוקולים של זקני ציון וכדומה מהדברים האלה. לא הבינו, תמיד, לפעמים כן הבינו, כן, לא הבינו, שמדובר פה בהעלאת מה שאפשר להעלות מהתרבות האנושית. כי אם אנחנו נעשה חשבון, מצרים העתיקה, שמעתם על זה פעם? מה נשאר מזה? סרקופגים בלובר. אתה אומר, אבל יש בעיה. סרקופגים זה לא חי. סרקוזי זה חי, אבל סרקופג זה לא חי. כן? כן. מה? מומיות זה לא חי, זה מת. כן? אז מה הדבר החי שנשאר ממצרים הקדומה? עם ישראל. כלומר, אנחנו המצרים האחרונים החיים בעולם. כלומר, אנחנו מטיבים עם מצרים הקדומה, בזה שאנחנו מותירים לה זכר במציאות. וכן כך, לגבי בבל, כל החודשים שלנו זה שמות של אלילים בבליים, נכון? תשרים, החשוון, כל זה אלילים בבליים. ואנחנו מעלים את זה. זאת אומרת, שאנחנו מהווים כמין זיכרון של ההיסטוריה האנושית. זה כמו שלמשל, אם לוקחים אדם בגיל 5, ואותו אדם בגיל 20, אחרי בגיל 50, אחרי בגיל 100, ואומרים זה אותו אדם, איזה מבין אותו אדם? אתה מצלם, בכלל לא נראה אותו דבר. אלא שיש זיכרון שהוא החוט החורס בין כל הרגעים האלה. עם ישראל מהווה כמין חוט כזה, חוט של זיכרון. אז יגידו לנו תודה שאנחנו מוכנים לאכול אותם. כן. כן, נכון. אז הרב ציודה גם הלך בכיוון של הרמב"ן במאמר אחדות המציאות השלמה באור לנתיבתי. כן, בבקשה, מאוד. יפה. זאת אומרת, אתה שואל ככה, מדוע אצל נוח הבחנה בין טהור לטמא זה רק בהקרבה, אבל באכילה הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, ואילו בעם ישראל אתה לא יכול סתם לאכול שום דבר. תשובה, גם שני דברים. א', כי באנושות העתיקה זו של נוח, באמת עדיין היכולת לעשות קורבן ממה שאני אוכל, זה עדיין מדרגה רחוקה. שתיים, גם בעם ישראל יש הבחנה כזאת. מותר לנו לאכול הרבה יותר בעלי חיים ממה שמותר לנו להקריב. יש רק 4-5-6 סוגי בעלי חיים שמותר לנו להקריב מהם, מה שאין כן בעלי חיים שמותר לנו לאכול אותם, הם רבים. כן? למשל, מותר לאכול סלב או תרנגולת. אי אפשר להקריב לא סלב ולא תרנגולת, לפי ההלכה. זה לא עוזר. רק תורים או בני יונה, אם רוצים להקריב מן העוף. טוב, מה? איך מתקנים בהמות מאות? אז זה נעשה בדרכים יותר נסתרות. כלומר, לא את הכל אנחנו מצליחים להעלות כעת. אנחנו מחכים להתעלות של העולם. ואריה כבקר יאכל תבן. ונמר עם גדי ירבץ. כלומר, יהיה איזה מין ציפייה להילול העולם, ואז יימצאו הדרכים איך להעלות את הכל. כן. פסוק ד' אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. כאן בא איסור לא תעשה באכילת הבשר. כלומר, אלמלא שהותרה אכילת בשר, אי אפשר היה שתינתן המצווה השביעית. כאן המצווה השביעית, עבר מן החי. כן? בשר בדמו נפשו לא תאכלו. כן, מה אתה רוצה? אדם הוא הנפש, so what?
אז מה שמותר אסור לאכול בשר בלבדה, אבל לא כך אכול בשר החי.
אך בשר בנפשו דמו. כלומר, כשנמצא בתוך הבשר, נמצא נפשו. נכון? אבל כשהוא לא בנפשו, אז מותר. כלומר, דמו, שהוא דם הנפש, כבר לא נמצא בו, מותר לאכול. זאת אומרת, אחרי השחיטה, יצא דם הנפש. נשאר דם האיברים. דם האיברים מותר לב. כן. טוב. מה? כן, בדיוק. זה ההלכה המבדילה, שדם הנפש חייבים עליו קראת, ודם האיברים חייבים עליו במלכות מלבד. לב מלבד. טוב, עד כאן להיום. שלום.